טוב, שלום חבריה, אנחנו ממשיכים בסוגיית זרע אדם זרע בהמה. קודם כל אני מציע לסיים את פסקה מספר 1 ולהמשיך הלאה באותו כיוון מזוויות אחרות בנקודה הזו. אז אפשר גם לסכם את כל מה שלמדנו עד עכשיו דרך פסקה מספר 1, נקרא את החלק שכבר למדנו ונזכיר לעצמנו את מה שכבר עסקנו ונתקדם. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרה נבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה. אמנם אנחנו לומדים סוגיית עם ישראל, אז איך הגענו פתאום לסדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל? הרי לכאורה זה קשור סוגיית גאולה, אלא תוכן הגאולה, זאת אומרת המגמה של הגאולה זה להוציא מהכוח אל הפועל את כלל הכוחות שהקדוש ברוך הוא ברא. ולכן אפשר לומר בצורה אחרת, שאם אנחנו שואלים את עצמנו מה ההגדרה של מושג גאולה, מה זה גאולה? גאולה שווה שכל הכוחות, כל הכישרונות, כל הפוטנציאל, כל הבכוח שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, יופיע בצורה מתוקנת, בצורה מושלמת. זה נקרא גאולה. התמצית של הכוחות והכישרונות זה ישראל. אז כשכנסת ישראל תתגלה בעם ישראל, בצורתה השלמה, כשאבא שבבן יתגלה דרך הבן שבבן, זה נקרא גאולה. אז אפשר ללמוד מסוגיית גאולה, מה הם בעצם הכוחות המרכיבים את האומה, ואיך סדר ההופעה ביניהם. אז מה סדר ההופעה? סדר ההופעה הוא שתהליך הגאולה יכלול שני זרעים, זרע אדם וזרע בהמה. כשזרע האדם, לפי ההגדרות שראינו, זה המקור האלוהי, זרע בהמה אלה הביטויים הטבעיים, וגם הביטויים הטבעיים המתוקנים, גוף נפש שכל, אם הם לא יוצאים מהכוח אל הפועל, מבחינת התודעה והרצון, מכוח הנקודה התוכית, כמו שרב קורא לזה במקור 2 של יראת שמיים, זה עיקרי עדיין זרע בהמה. והחידוש כאן בפסוק, על פי הגמרא בחולין, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. זאת אומרת שכדי שאנחנו נקבל שלמות צורה, אנחנו צריכים שכל אחד מהכוחות יצא לפועל באופן עצמאי, עם כל הכוחות, עם כל הכישרונות, עם כל ההתנגדות, אם אפשר לומר, לכוחות האחרים, ואז נקבל לבריאות, ואז נקבל אחד ועוד אחד שווה אחד. שלמות הצורה מוכחת להיברא. ולכן זרע בהמה, בהקשר של ספר אורות, בממד הלאומי, לא הליברלי אלא הלאומי, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, לישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. זה משפט חשוב. הנפשות שדרכם צריך להופיע זרע בהמה, כאן בהקשר הזה, בממד הלאומי, במקום אחר, בממד הליברלי, הנפשות האלה צריכות להיות נפשות מאוד חזקות, מוכרחות להיות נוצרות, הקדוש ברוך הוא חייב ליצור אותן באופן כזה, שהן תהיינה מאוד בהמיות. מאוד חומריות, מאוד מעשיות, עם היכולות והכישרונות וכו', לבטא בפועל, במקסימום אפשרי, את הממד של זרע בהמה. זה מצד אחד. מצד שני, וגם האנשים בעלי הנפשות האציליות, זרע האדם, מחיי הרוח ומעדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם, וגם הם צריכות להיות נשמות מאוד אציליות, מאוד רוחניות, מאוד אלוהיות, מאוד עליונות מרחפות מעל המציאות וכולי, כל מה שדיברנו כאן על פי האיגרת בקוף מבם במקור 3 כמו שראינו. ולכן הסיכום של שני המסלולים האלה לחוד, דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו ומתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה. זה הלאומיות הגדולה, זרע בהמה שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זרע אדם זורח עליה. בסדר? אז דווקא אחד ועוד אחד שווה אחד, דווקא טיפוסים מלאים הם אלה שיבנו לנו את שלמות הצורה. הלאה, עכשיו עוד פעם הגדרה של זרע אדם זרע בהמה. אומר הרב, החיים האציליים העליונים, זרע אדם, כשהם מלאים בכל יפת גבורתם, אינם ממסד עד התפחות שלהם, מלמטה עד למעלה, נעלים מחיי ההמון, זרע בהמה. שמה התכונה של ההמון? שעיקר מעיינו ותיקון המעמד הכלכלי, ואפילו החכם והסופר שבו, אם זה לא עובר את הגבול של הזמן והמקום, כמו שראינו במספר 2, אפילו החכם והסופר שבו, סוף סוף המוני הוא ארצי ומעשי בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם, והקפה רוחנית עולמית לא תיווצר ברוחו. יופי. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות, זרע אדם, מאציל על גיבורי הגשמיות, זרע בהמה, כל אחד הוא גיבור בתחום שלו, הוא מתגבר על הכוחות האחרים שלא יפריעו לבטא אצלו את הכוח המיוחד שלו. אז הטיפוס השלם של גיבורי האצילות מאציל על גיבורי הגשמיות את עוד קודשם, אז כל טיפוס הוא בפני עצמו, ולאט לאט תהיה הזנה הדדית בין הכוחות, כשהטיפוס של גיבורי האצילות, הוא ישפיע על הטיפוס של גיבורי הגשמיות זר האדם, בתוך זר הבהמה, על ידי קרני זוהר המופיעים מהם. נפלא. עכשיו הערה שעוד לא עסקנו בה, אבל הערה מאוד מאוד חשובה. אם הייתי שואל אתכם, תגידו, כשהיינו בגלות, מה היה חסר, זר האדם או זר הבהמה? מה הייתם אומרים מיד? זר הבהמה. כי לכאורה זר האדם קיים. כלומר, אם זר האדם שווה הקודש, וזר הבהמה שווה החול, בין החול הלאומי, בין החול הליברלי, כאן מדובר על החול הלאומי, אז ודאי שברגע שעם ישראל לא ביחד, הוא מפוזר בגלויות, וברגע שהוא לא בארץ ישראל, ואין לו מדינה ושלטון, אז ברור שאין זר הבהמה. אבל היות ויש לו מקוואות ובתי כנסיות, ותלמודי תורה, ודף יומי, ובתי כנסת, ובתי מדרש, ותורה ומצוות, וכולי, אז זר האדם לכאורה הכל בסדר. לכאורה, באופן פשוט, זר האדם הוא לא תלוי מקום. הוא נמצא בכל מקום. כי אפשר לקיים מצוות וללמוד תורה וכולי, גם בקנדה וגם בתימן וגם במרוקו וגם באמריקה וגם ברוסיה וגם באתיופיה. הכל בסדר. אבל זאת הטעות. שהגמרא בחגיגה אומרת, גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. עם ישראל לא נמצא בארץ ישראל, אין נבואה אלא בארץ ישראל. אין תורה, כי התורה בחוץ לארץ היא ציונים, בלבד. וכו' וכו'. לכן אומר הרב, הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. הגלות לא יכלה להנפיק את עם ישראל כפי שהוא צריך להיות. א', לא המון גיבור, זה ברור. כלומר, כל הכוחות הבהמיים, כשהיינו בגלות, לא יכלו לצאת אל הפועל. כי הם לא היו, כי לא היינו. לא היינו עם, לא היינו בארץ, לא הייתה לנו מדינה. אז כל הכוחות הבהמיים האלה לא יכולים לצאת אל הפועל בגלות. אז ההמון שהיה צריך להופיע את הצד ההמוני שבו, שבאופן מאוד כללי, אלה שני הכוחות הטבעיים הנמוכים, הגוף והנפש, לא רק ברמה הפרטית, אלא ברמה הלאומית, גוף הכוונה, גוף לאומי, ברמה הכי פשוטה, קיבוץ גלויות, התיישבות, הקמת צבא, הקמת מדינה. ב', ברמת הנפש, אומץ הרוח, ביטחון, אמון בעצמך שאתה מסוגל, לייבש את הביצה ולהילחם בפדאון ולהקים מדינה ולייצר דיפלומטיה ולהילחם וכו'. אז שני הכוחות הנמוכים האלה, הגוף והנפש, שהם הבחינה של זרע בהמה, לא, ברמה הלאומית, לא יכלו לצאת אל הפועל. בגלות הגוף היה חסר, כל קהילה היא במקום אחר, שנייה אחת גבריל, ובוודאי אנחנו לא ביחד בארצנו ולא במדינתנו, וגם מבחינת העמדה הנפשית, כמו שראינו בהגירת קופם ואב. עניות, פחד, פנים צמוקות ועצובות, גף כפוף. זה היה התוצר של הגלות. אז ודאי שגיבורי כוח במובן של זרע בהמה לא היו יכולים להופיע בגלות. הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. א', לא המון גיבור, לא המון, המילה המון, היא ביטוי לזרע בהמה. שני הכוחות, החוש והרגש, הגוף והנפש, במובן הלאומי שלהם, שלא יכולים לצאת אל הפועל בגלות בצורה מלאה. כי הלא, מכל עלי נידף מוכרח הוא להיות נרעד, טוב, זה נגיד פשוט, ולכאורה החידוש, זה לא חידוש, זה הפשט, אבל לנו זה נשמע חידוש, ומצד שני, הגלות גם לא יכלה להוציא, ולא חכמים קדושים ברום עוזם, ברום עוזם, הגלות לא יכלה להוציא. כיוון שנסתלקה הנבואה, ושאה רוח הקודש, גם שרידי הקדושה שנשארו, עברה הנבואה מן הנביאים מן החכמים, צפונים ניצוצי גבורתם בקרמם פנימה כגחלים עוממות, לשד החיים קיים, אבל הוא לא יכול להופיע בצורה מלאה, כי גלו ישראל נחה ביטול תורה גדול מזה, כי התורה בחוץ לארץ לציונים, כי אין נבואה, גוי אחד בארץ, וכי בקיצור נדבר בעריכות על כל הופעת התורה, דווקא בעם, בארץ וכו'. אז אם כן, הגלות לא יכלה להנפיק אחד ועוד אחד שווה אחד. הגלות הנפיקה שמינית ועוד 1/15. סתם אמרתי מספרים. זהו. אז קיבלנו רפיון של זרע בהמה, וקיבלנו גם רפיון של זרע אדם. אז גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. זה ביטול תורה. כי התורה לא יכולה להופיע אלא בארץ ישראל, אלא שאנחנו ביחד, אלא שאנחנו תחת שלטון. אין נבואה אלא בארץ, אין תורה אלא בארץ. כל זה עוד נעסוק בעריכות רבה, בעזרת השם. אז לא רק זרע בהמה היה חסר בגלות, זרע האדם גם היה חסר בגלות. אז הגלות לא יכלה לייצר טיפוסים מלאים, טיפוסים שלמים. גם שרידי הקדושה שנשארו בגלות, ספונים ניצוצי גבורתם בקרמה פנימה. איזה תמצית, איזה תרכיז שנמצא בפנים ולא יכול לצאת אל הפועל. כגחלים עוממות, אמנם הגחל הוא עמום וממנו אפשר להדליק את המדורה מחדש והיא נדלקת, הנה אנחנו פה הוכחה. אבל שם בגלות סך הכל גחלים. כעת כבר הקיץ הקץ, הנה אנחנו חזרנו הביתה. ביה שלישית הוא חלה, צריך להיות שם חטא, הוא חלה. הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו, קרי, עלייה לארץ, קיבוץ גלויות, התחלת המחתרות, הקמת ההתיישבות, חומה ומגדל, ייבוש הביצות, מחלת המעלה, התגברות על המלאריה, וכו' וכו', כל זה כמובן לפני השואה. הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו, כמובן שעוד הרבה מה ליצור שם בזרע בהמה. למה זרע בהמה צריך להיות קודם לזרע אדם? כשנלמד סוגיית גבולה נלמד בעריכות, אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו. הגבורה של זרע בהמה, אם היא לא יונקת את כוחה מהגבורה של זרע האדם, בקיצור, אם הציונות החילונית והליברליות, כאן זה בעיקר הציונות החילונית, חושבת שהיא יכולה להסתדר בלי הקודש, שהוא המנוע שלה, הוא הנושא העליון כמו שראינו באורות התחייה י"ח, אז יש לה חיסרון גדול. פוסט-ציונות קוראים לזה. אז הטיפוס והליברליות יקראו לה יהיה אדם בביתך ואדם בצאתך וכו'. כמו שדיברנו כבר בעריכות, אז הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו, אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו, במובן של הבהמי שלו. זרע בהמה לא יוכל להיות זרע בהמה, כזרע בהמה. וקל וחומר, לספוג רוח עדינותו הפנימית ומגמת חיבורו לעמית גואטן, וקל וחומר, שזרע האדם יהיה נופח בתוכו את אותה מציאות אלוהית וכו', את העדינות הפנימית, את האצילות האלוהית וכו', קים על ידי זרע אדם. אז אנחנו בהתחלת בניין זרע בהמה, כל זה נכון לפני 80 שנה, וזרע אדם חייב לנפוח את נשמתו במובן החיובי בתוך זרע אדם, ויפר בפעם נשמת חיים באפר מן האדמה, ואז נקבל צורת אדם שלמה, שלמות צורה, והיא האדם כלל ישראל לנפש חיה. אז עוד פעם המשפט הזה, כעת כבר הקיץ הקץ, ביה שלישית הוא חלה, הטיפוש הזרע בהמה הולך ונוצר לעינינו, אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו במובן הבהמי טבעי, וקל וחומר לספוג רוח עדינותו הפנימית ומגמת חיבורו לעמית גואטן במובן האלוהי והחיבור בין שניהם, כי אם על ידי זרע האדם שהם קרואים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש, הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל. זה הממד של אשר נתן לי השם, זה הממד האלוהי. אנוכי והילדים זה כביכול הממד הטבעי, והחיבור ביניהם לאותות ולמופתים בישראל. טוב, סיימנו לפחות בקריאה את פסקה אחת בשעה טובה ומוצלחת, אחרי 5 שיעורים, נדמה לי, פלוס מינוס. כן, דניאל.
מה שהבנתי בהתחלה, זרע בהמה צריך רק זרע בהמה.
כן.
וזרע אדם צריך רק זרע אדם.
כן.
אבל הוא לא צריך באמת להביע את כל כולו אם הוא לא יבוא מתוך...
זרע בהמה לא יהיה זרע בהמה אם הוא לא יכלול בתוכו את זרע האדם, וזרע אדם לא יהיה זרע האדם, נראה בהמשך אם הוא לא יכליל בתוכו את זרע בהמה. בהמשך נראה מה זרע בהמה זקוק לקבל מזרע האדם, ומה זרע אדם זקוק לקבל מזרע בהמה. אנחנו נדייק את המושגים, יש עוד כמה פסקאות מאוד חשובות, מה כל כוח, כל קבוצה צריכה מהקבוצה השנייה, צריכה לקבל מהקבוצה השנייה. כרגע הערנו רק הערה שלא, אני לא חושב שזה נכון לפתוח את זה כרגע, אנחנו נראה את זה בהמשך. מדוע זרע בהמה הוא השלב הראשון? זה כבר קשור לסוגיית גאולה. בסדר? מדוע הציונות החילונית היא לפני הציונות הדתית? בסדר, זה כבר סוגיית גאולה. אבל עצם זה שצריך את שני הכוחות, כן? עוד לפני הציונות הדתית, יש את החרדיות והציונות הלאומית, החילונית והליברליות, שלושת הכוחות והאיחוד בין כולם, מדוע זה בסדר הזה, זה נראה יותר מאוחר בסוגיית גאולה. אתם רוצים לפתוח את זה עכשיו, אני מוכן, אבל זה ייקח אותנו למחוזות אחרים כרגע. כן, גבריאל. כל זה נראה בהמשך. אתה שואל שאלה כללית. האם התורה... גבריאל, אתה שואל שאלה עקרונית. האם התורה היא לא כל כך אלוהית ואינסופית שהיא לא תלויה במקום? לכאורה, התורה לא אמורה להיות תלויה במקום. כי היא מעבר לזמן והיא מעבר למקום.
זרע האדם כן, אבל זרע בהמה.
זרע האדם. כן. אז אני אומר לך שמה שאמרתי עכשיו זה לא נכון. נכון שהתורה היא למעלה מן המקום, ולכן אומר המהר"ל בגבורות השם, התורה ניתנה בהר סיני, שלפי רוב מוחלט של הדעות זה לא ארץ ישראל. זה נכון, כדי ללמדך שהיא לא תלויה במקום, אבל אף על פי שהתורה היא לא תלויה במקום, בעולמנו היא לא יכולה להתגלות אלא במקום מסוים. והוא ארץ ישראל, ולכן כשניכנס לארץ ישראל מעבר הירדן המזרחי למערבי, נקבל קבלת תורה פעם שנייה בהר גריזים והר עיבל. למה דווקא שם? עוד סוגיה, כשנגיע אולי לגאולה נדבר על זה. לכן התורה היא למעלה מן המקום, אבל היא מסוגלת להתגלות רק במקום, וכל זמן שלא במקום, היא ציונים בלבד. ציונים. ציונים, זיכרון בעלמה. כל זה נלמד, נפתח לגורמי גורמים. בעזרת השם. כן, דני. אנוכי והילדים זה יותר הצד הטבעי, אשר נתן לי השם זה הממד האלוהי, והחיבור ביניהם לאותות ולמופתים בישראל. אבל עזוב את הפסוק, עזוב, אפשר, שים טיפס. אפשר בלי.
לא, אני נתתי. עכשיו, מה זה הטיפוסים השניים?
אחד ועוד אחד שווה אחד.
כלומר?
כלומר, ארוחת צהריים ועוד התמדה בסדר בוקר. אני עונה לך, התמדה בסדר בוקר ולא כל 10 דקות ללכת לפינת קפה ולאכול ארוחת צהריים כמו שצריך ולא לעשות טובה ולדחוף איזה מלפפון ולברוח. אני עונה לך, אחד ועוד אחד שווה אחד. למה לא מתיישב?
אני רוצה לדעת אם זה אומר שאנשים מעשיים מצד אחד ואנשים
רוחניים מצד שני. זה, הקדוש ברוך הוא סידר את הנפשות באופן כזה שיהיו אנשים מאוד כאלה ויהיו אנשים מאוד כאלה. עכשיו, מילה מאוד היא המילה חשובה פה, במשפט הזה.
אבל השלם זה לא...
זה השלם זה המאוד ועוד מאוד שווה מאוד.
הוא מכיל את שניהם.
נכון. אבל בהתחלה זה יהיה לחוד. וזה חשוב שהכרחי שיהיה לחוד. כי לא טוב להיות האדם לבדו. הלבוד זה תשטוש הייחודיות. בסדר? כן.
גלות, ההגדרה לגלות, זאת אומרת, שדוגמה רשי...
כן. תשובה. איך אפשר להסביר, אם המילה גלות היא סדר, נכון, המהר"ל, כשהוא מדבר על גאולה, הוא מדבר על סדר. גלות היא סדר. אומר המהר"ל, כל דבר הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצורה מסודרת. למשל, כל עם עם תכונות מסוימות, כל ארץ עם תכונות מסוימות, ויצר התאמה בין עם לארץ. כך מתחיל ספר נצח ישראל. שכל עם יש לו קשר עצמי לארץ שבה הוא חי. כמובן יש הבדל תאומי בין הקשר בין עם לארץ ישראל, עם ארץ גוי. בסדר. אבל באופן עקרוני, כל עם שייך למקום. בסדר? יפה. לכן מה זה גלות? גלות זה אי סדר, יציאה מהסדר. אדם שיציאה, אדם שיוצא מהסדר, אומר המהר"ל בהרבה מקומות, כאילו מתחייב בנפשו. ההולך בדרך יחידי. ההולך, סליחה, בלילה יחידי. הרי זה מתחייב בנפשו. אומרת המשנה. אומר המהר"ל, למה בדרך חיים? כי אדם בדרך כלל פעיל ביום, ישן בלילה. בית, אדם הוא בדרך כלל חברתי. הוא לא פרטי. לכן האדם הזה יצא פעמיים מהסדר. א', מחליף לילה ביום, ב', מחליף כלל בפרט. האדם הזה יצא מהסדר, כאילו מתחייב בנפשו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפי סדר, והסדר הזה צריך להתמיד בו. ואם אנחנו יוצאים מהסדר, אז זה בחינת מתחייב בנפשו. אז הגלות זה יציאה מהסדר. אמר יחזקאל הנביא, הגלות שווה בית קברות. אבל התלמוד הבבלי... נוצר בבבל. אבל מתן תורה היה בהר סיני. נכון, אני אדבר על כל זה. יש לנו הרבה, זה מה ששאלת. יש לנו הרבה מה לדבר על זה. בסדר, הסבר אחד זה שכי התורה היא למעלה מן המקום. למה חשוב שהתלמוד הבבלי ייווצר דווקא בחוץ לארץ? ואיך להתייחס לחכמים הבבליים? אז כמובן שגם התלמוד הבבלי וגם חכמי בבל, הם ינקו בשורשם, בשורש קדושתם, ינקו מהתלמוד הירושלמי, מתורת ארץ ישראל וכו'. ולכן צריך להתייחס אל גדולי חכמנו בתלמוד הבבלי, שהם היו שייכים במהות לצד הארץ ישראלי, שהוא הצד השלם. האם זה סותר את זה שהוא הבדלים בין הבבלי לירושלמי? לא, אנחנו נראה הבדלים. שהתלמוד הבבלי עם כל יניקתו מן הקודש סוף סוף היה בבבל, אז יש כאן, יש שם השקפה מסוימת. והתלמוד הארץ ישראלי הוא בארץ ישראל, אז יש לו השקפה אחרת. את זה אף פעם לא עשינו בבניין אמונה, לקחת כמה סוגיות ולהשוות בין הבבלי לירושלמי. אולי נעשה את זה השנה, כשנגיע לשלב הזה. לראות את ההפרש בין הגישה של צמצום ודלדול כוחות החיים, הגישה הפרטית, לבין הגישה של הרחבת כוחות החיים, גישת ההכללה, בין הבבלי לירושלמי. מאוד מעניין בהרבה מאוד סוגיות. בכל מתחומים, ממש. כשהבבלי אומר, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות שהלכה בלבד, זאת אומר הרב קוק, כללת הגלות. הוא אומר את זה על דברי רבנו בחייה בבעל חובות הלבבות, שאומר שככל שיוסיף היישוב בניין, יוסיף השכל חורבן, יש יישוב חומרי שנבנה, יש שכל אלוהי שנחרב. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, לדלת אמות שהלכה בלבד. אומר הרב, זאת מערת הגלות, זאת כללת הגלות. בגלות זה מה ששמר עלינו. ההפרדה, המבדיל בין קודש לחול, זה מה ששמר עלינו. לא הייתה ברירה. ושם באמת אין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה, הלכה ולא לאומיות וליברליות, הלכה ולא אגדה. כל זה נראה בהמשך. זה מה ששמר עלינו בגלות. בארץ ישראל, 400, או לא 400, אינסוף עמות של אגדה, של לאומיות וליברליות. אבל התהליך מדלת אמות של הלכה, למשפט שמענו עכשיו, הוא תהליך. זה לא שב-A, B, R, התשח, איננו מכריזים בזאת, פתאום הסתיימה הגלות, התחילה גאולה. זה לא איזה חיתוך בסכין. זה תהליך, אבל התהליך הזה לשם אנחנו הולכים. והמקום שאליו אנחנו הולכים הוא כבר מקרין אלינו באיזושהי מידה. אז החיים שלנו הם לא רק דלת אמות של הלכה. לכן הביטוי הזה בגמרא הוא ביטול תורה. זה שמירת התורה בבבל, וזה ביטול תורה של ארץ ישראל. למה אתה עושה ככה עם העיניים שם? חידשתי לך ממש, לא חידשתי לך כלום. היות וחידשתי לך... לא, לא, הוא יקבל מיד עונש על המקום. קום ממקומך כבודו, מאמרי ראייה. בוא נזכה אותו, נזכה את שי, הוא מוטיב לה, הוא מפרק לה.
הרב, יש את הסוגיה של התגירת
מותניים. רגע, שנייה, אני אומר, הוא אומר שחידשנו לו ממש. אני רוצה להגיד לו שחידשנו לו כלום. חזק וברוך. שי, תכתוב מקור. רבותיי, שיעורי בית. ללמוד את כל פסקאות קודש וחול בספר מאמרי ראייה, מעמוד 300, לא, אני אקצץ לכם קצת, מעמוד 404 עד עמוד 419 ו-18, כ-30 פסקאות. עד מתי אתם רוצים לעמוד בשיעורים האלה? עד שבוע הבא, עד ט"ו בשבט, עד אחרי החתונה. מעמוד 404 עד עמוד 418, פסקאות חשובות ביותר. סוגיית קודש וחול. מה אתה אומר, חננאל?
אבל למדנו פחות או יותר.
אני רוצה להגיד את שלוש שנים.
כן. פחות או יותר. יותר מפחות.
הייתה שנה שעסקנו בפסקאות האלה, פסקה אחרי פסקה, דברים חשובים, אבל רגע, אני רוצה לענות לשי. אומר הרב, מאמרי ראייה, עמוד 406, פסקה ו'. עכשיו, למה שי מתפלא? הוא מתפלא כי הנה הרב פותח את הפלא של שי, הוא מסביר את הפלא של שי. הגיע הזמן לפרסם בעולם. לא רוצה להמשיך רגע את הקריאה. הגיע הזמן לפרסם בעולם. מה למדת מהמשפט הזה? משהו השתנה, וכך קצת המשפט אל הצד השני, שהיה זמן שאי אפשר לפרסם בעולם. הגיע הזמן לפרסם בעולם. כלומר, לפני כן כנראה לא הגיע עדיין הזמן שאפשר לפרסם בעולם את מה שעכשיו, הרב הולך להגיד לנו. זה מזכיר קצת מה שהרב מסביר בעין השבת א', שביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת. מפני שדבריו סותרים זה את זה, כמו שהגמרא דנה בכמה סתירות. מסביר שם הרב, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, זה לא אומר שמה ששלמה המלך כתב בספר קהלת זה שטויות. זה לא נכון, חד ושלום. שלמה המלך, קודש קודשים, שיר השירים, חז"ל אמרו. ירח מלא, להגיד על ספר קהלת שחד ושלום הוא ספר לא נכון, הוא ספר מיותר שאין בו צורך, או חד ושלום להבדיל לא נכון ושקרי, חד ושלום להגיד על שלמה המלך דבר כזה. אלא ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת. מה זה לגנוז? כשאני גונז משהו, מה בעצם אני עושה איתו? מסתיר אותו, שם אותו כרגע באפסנאות, כי דניאל תמשיך, כי? למה? כי כרגע זה לא הזמן להופיע את ספר קהלת במציאות, כי המציאות עוד לא מסוגלת להכיל מסיבות א' ב' ג' את ספר קהלת, עד שיבוא דור, שבו כבר הדור יהיה מוכשר, יעבור את ההכשרה ואת ההכנה המתאימה, כדי להכיל בתוכו את ספר קהלת. אז ביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת, כי האמיתות של שלמה המלך בספר קהלת, לפי הסתירות שמובאות בגמרא בשבת, כל כך עליונות שאין יכולת בדור להכיל את זה כרגע. אז נגנוז את זה להמשך הדורות. אותו דבר פה. הגיע הזמן לפרסם בעולם. איך אב יודע שהגיע הזמן? בגלל זה הוא הרב קוק. ולא ערן או דניאל. הוא יודע שהגיע הזמן לפרסם בעולם. נראה בהמשך מאיפה באה הידיעה הזאת. הגיע הזמן לפרסם בעולם. אז מה הגיע הזמן לפרסם שאי אפשר היה לפרסם לפני כן? מה? אנחנו באמצע המתח. הגיע הזמן לפרסם בעולם שהקודש, האידיאליות העליונה, הראויה להיות נחשפת מכל צדיקים, נקרא לזה בכותרת שלנו, זרע אדם, שהקודש, האידיאליות העליונה, הראויה להיות נחשפת מכל צדיקים, מכל ברי לב, הוא יונק מהחול. שומעים? הקודש יונק מהחול. רגע, הרי למדנו עד היום שהחול יונק מהקודש, כי הרי החול הוא כוח מת, אפר מן האדמה, והקודש הוא כוח חי, נשמת חיים. הרב בעצמו אומר איזה פסקה קודם, פסקה ב', סליחה, פסקה א', שהחול הוא מת והקודש הוא חי. רק אני קורא לכם משפט אחד בסוף א', 404. אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו, חול ללא קודש, שולח החול בעצמו בזה, יד בנפשו. כי אין לחול חיים משל עצמו, דיברנו על זה כמה פעמים. החול הוא אפר מן האדמה, לא כתובה שם המילה חיים. החול הוא מת מצד עצמו. אלא הקודש נופח בו חיים, לכן ויפח באפיו נשמת חיים. הנשמה יש לה חיים עוד לפני שהיא נופחה באפר מן האדמה. לא כתוב ויפח באפיו נשמה, ויפח באפיו נשמת חיים. אז חול בלי קודש שווה מוות. לכן אם אמר החול ינתק מן הקודש וכו', שולח החול בעצמו בזיית בנפשו. חול בלי קודש שווה מוות, כי אין לחול חיים עצמיים. הקודש הוא מקור החיים שלו. ומהצד השני להבדיל. ואם יאמר הקודש לעזוב את החול, אז מה אתם אומרים? הקודש מת בלי חול? לא, הקודש חי. או, אלא הקודש מתגלה בצורה מדולדלת. נשמת החיים, יש לה נשמה חיים מצד עצמה, נשמת חיים, רק היא לא מסוגלת, אם היא לא נופחת את החיים שבה, באפר מן האדמה, אז לא נקבל נפש חיה. אז איבדנו גילוי מדרגת חיים יותר עליונה של נשמת החיים. ואם אמר הקודש לעזוב את החול, הרי הוא מדלדל בזה את ערך החיים, את כל ערך החיים, וכל ערך המפעל וההשפעה שלו לטובתו, לטובת העולם. אז חול בלי קודש שווה מוות, קודש בלי חול שווה חיים מדולדלים. אז הרב אמר את זה פסקה קודם, סוף פסקה א', שחול בלי קודש שווה מוות. אז הקודש הוא מקור החיים. אז איך זה לא סותר את המשפט הזה? הגיע הזמן לפרסם בעולם שהקודש, אני מדלג, הוא יונק מן החול. נכון. יש צדדים מסוימים, נראה בהמשך מה הצדדים, שהקודש חייב לינוק מהחול. ואם הוא לא יינק מהחול, תעזרו לי. אז הוא יהיה קודש חלקי מאוד. נראה בהמשך למה מדובר. כמו דוגמה, כמו שהצומח יונק מהדומם. מדרגת הצומח שבטבע יותר לא מהדומם. אבל אם אין אדמה, אין צומח. אם אין קרקע, אם אין אפר מן האדמה, אין עשבים, אין עץ תפוז, אין עגבנייה. כמו שהצומח יונק מהדומם, וכמו שהחי והאדם ניזון ממשהו למטה ממדרגתו בהוויה. אז הצומח צריך את הדומם, והחי צריך את הצומח והדומם, והאדם צריך את החי צומח והדומם, וכולי, אז זה הדרך. אז יש צדדים מסוימים שהמדרגה העליונה זקוקה למדרגה התחתונה, התחתונה או התחתונות, למדרגות התחתונות שמתחתיה, כדי לקבל מהם משהו. ולולא שהיא תקבל מהם משהו, היא בעצמה לא חיה. בעצמותה היא תמיד חיה. כי הקודש הוא חי מצד עצמו, נשמת חיים, אבל לא חיים מלאים. אומר הרב, ואז יבוא התור בעולם, התור, הכוונה, התקופה ההיסטורית, הייתי אומר לו, אולי יותר מדויק, התור, הכוונה, כשהערך האלוקי יתגלה בפרק זמן היסטורי, בצורתו יותר מתוקנת, יותר שלמה, כל התור נשמע בארצנו, ואז יבוא התור בעולם, שרוח הקודש ושאיפת הקודש יהיו הגורמים האדירים לבניין העולם ושכלולו. ככל שאדם יהיה יותר צדיק וקדוש, ילמד במכון מאיר יותר את התורה הזו, תהיה לו יותר מוטיבציה לקדש את החיים החומריים. ולבנות את החיים החומריים. ואז, הנה עכשיו המשפט, ויסור אז מהעולם, אותו המצב של המערה העתיקה, הכללה העתיקה, יסור מהעולם. תסור הכללה הזאת, הרובצת עליו, על העולם, המתבטאת במאמר הפילוסופי המוסרי של חסיד בחובות הלבבות, שכל מה שמוסיף העולם יישוב, מוסיף השכל חורבן. ככל שאתה בונה את העולם החומרי, אתה מחריב את העולם הרוחני. זאת כללה. וזה יסולק מן העולם, ויהיו יישוב השכל ויישוב העולם הולכים בהדדיות גמורה. ויהיה כבוד השם לעולם וישמח השם במעשיו, מעשיו פה, בעולם הזה. אז אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דל אדמות של אחה בלבד, שהחסיד בחובות הלבות פיתח אותה למשפט, פיתח את המאמר הזה למשפט, שכל מה שמוסיף העולם משום מוסיף השכל חורבן, זה כללת הגלות. מצד אחד, זה השמירה ששמרה עלינו בגלות. זה כמו הקליפה ששומרת על הפרי לפני שהוא בשל. תוציא את הקליפה מהתפוז, כל המזיקים אוכלים את התפוז, הן תפוז. אתה צריך את הקליפה. אבל צריך גם לדעת מתי לקלף אותה. הקילוף הזה נקרא גאולה. מי אומר לך שעכשיו זה גאולה? תוכיח, הגיע הזמן לפרסם בעולם, מי אומר לך? כשנגיע לגאולה, אני נדבר על זה. מי אומר שעכשיו זה גאולה? מה חז"ל אמרו, מה הראיות לדבר? מה? ברור, מסירים את הקליפה לאט לאט. קלפת פעם תפוז?
כן.
השבת. קודם כל, לקלף זה לא נעים, כי יש לך גם אחרי זה באצבעות כל מיני חומציות כזאת וריח. בית שאתה מקלף את הקליפה, לפעמים אתה חותך קצת מהבשר של התפוז, לפעמים אתה משאיר אותם די קליפה. נכון? יש כאלה אוהבים לקלף את הקליפה בעיגול, שאחר כך הם שמים את הקליפה, כאילו הוציאו את התפוז, יש קליפה, כאילו יש פרי בפנים. מסובך. אפשר לעשות ריבה מהקליפה, נראה איזה הפסקה הבאה, השמרים, זה הריבה. נגיע לכל זה. אבל זה מסובך לקלף תפוז. יש כאלה שלא אוהבים לאכול תפוז, רק כי אין להם כוח לקלף. כן או לא? כן, אני אחד מהאנשים שלא נעים לי החומציות הזאת של התפוז. מתעצל לפעמים לקלף קליפות. טוב, חולשות, צריך לעשות תשובה. פומלה יותר נוח לקלף. כן. כן, חנה. לא, לא, זה קודש קודשים. קודש שווה זרע אדם לחוד. חול שווה זרע בהמה לחוד. קודש קודשים שווה זרע אדם וזרע בהמה. קודש קודשים זה הגאולה. זה שלמה המלך, ירח מלא. שיא הרבה שלמות. נכון, לחוד. זה הפסוק, זה הגמרא. בדיוק. וקודש בחול, זה קודש קודשים. אנחנו חיים בתקופת קודש בחול. אנחנו חיים בדור שמתחיל למזג את הכוחות. לא יודע. אני מקווה שאנחנו בסוף של זה. אבל יש עוד קצת עבודה. הנגב יהיה פורח, הוא כבר פורח, מה אתה אומר? בן גוריון מבסוט, כשהוא שם מול נחל צין. מבסוט. הוא גמר להיות מבסוט. סיים את המבסוטיות שלו. כנראה שעוד לא. יש עוד עבודה. כן או לא? כן, יש עוד מה לפתח. אז כנראה שגם זה רבי מרדו סיימנו. אבל מצד שני, ודאי כולנו חיים ומרגישים וחווים, וגם לא, אנחנו נלמד את זה. שרו כבר בשלב שעם ישראל כבר מגיע לשלב השני שלו. זרע האדם כבר דופק בדלת חזק מאוד. דרך אגב, זה מאוד מעניין. אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, כי זה קשור באמת לסוגיית גאולה, אבל ככל שאנחנו מתקדמים בתהליך הגאולה, דניאל נא להקשיב, מה אתה שותה, שמן זית? מה זה? תה. מה זה הצנצנת הזאת? של קפה. אתה מתקן את הקפה. תיקון. למה תיקון? ככל שאנחנו מתקדמים את הליך גאולתנו, החיכוך בין זרע אדם לזרע בהמה, הוא יהיה יותר חריף. והוא יהיה יותר כואב. ותהיינה כאן הקצנות מאוד קיצוניות. רואים את זה? אומר חננאל. אני שומע מה אתה אומר. מה אתה לוחש? רואים את זה. כלומר, עד לפני 50 שנה, זרע האדם חי לחוד, וזרע בהמה חי לחוד. איך קראנו את זה בצורה מאוד מאוד קטלוגית ולא נכונה? מדינת בני ברק ומדינת תל אביב, ותעזוב את שתי המדינות האלה אחת מהשנייה. אל תחבר בינינו, לא צריך קו 54, שהתקונו אותי, שהפך ל-34, אני חושב. לא צריך! תן לנו לחיות בדרך שלנו, ותן לנו לחיות בדרך שלנו. תן לנו 7-24 בתל אביב, ותסגור את בני ברק למה שאתה רוצה. זהו. תעזוב אותנו עם חוק השבת הזה כבר. וככל שאנחנו מתקדמים, חיכו, 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 חיכו. והגוף, או הזרם, או הקבוצה, או הכוח, שהוא יוצר את כל החיכוכים האלה מצד האמת הפנים רוחנית שלו, קוראים לה הכיפה הסרוגה שמעצבנת את כולם. כי היא יודעת לאחד את הכוחות. לפחות היא שואפת לאיחוד הזה. אז אני תמיד אומר כבדיחה מאוד לא מצחיקה. אם הרב קוק היה הולך לשטיבל בבני ברק, אני מקצין את זה, כן, החזון איש, וכל גדולי עולם יריחו וריצו את הרב קוק. אבל מה היו אומרים אליו? חס ושלום לומר על קדוש עליון כזה. הנה הקיבוצניק הגיע. נכון? ואם היית הולך לקיבוץ והיו רואים את הרב קוק, מה אומרים לך? הנה החרדי הזה הגיע. מי צדק? שניהם או אף אחד? לא, באמת. תחשבו על זה רגע. זה היה בסיס ההתנגדות. מכאן ומכאן. ואנחנו כבר חיים בדור, אני חושב אנחנו רואים את זה בחוש. כמו שאמרנו, אנחנו לא נביאים ולא בני נביא, אבל מאז המפץ הגדול של מלחמת יום הכיפורים, משהו מתברר. והבירור הזה הולך ומעצים והולך בעניין יותר נוקב. כלומר, מצד אחד אתה רואה חיבור בין כוחות, אדיר, מצד שני אתה רואה בשוליים הקצנה בין כוחות, הקצנה אדירה. אתה רואה חיבור אדיר והקצנה אדירה. אז אנחנו כנראה מתקדמים. כלומר, הפעם זה לא הדתיים עם הדתיים, עם הדתיים שלהם, והחילונים במחות עם החילונים שלהם. מה, 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 מה הקשר בכלל? ופתאום יש חיכוך, והחיכוך הזה הוא כואב, ויש מיזוגים נפלאים, ויש חיכוכים מאוד מאוד כואבים. אז אנחנו חיים בדור שכבר הכוחות מתחילים לייחד. צה"ל כמשל, בסדר? הקצונה הבינונית בצה"ל כמשל. זה מה שמפחיד. זה מפחיד את הצד הזה של המפה, מפחיד את הצד הזה של המפה. הציבור הנקרא חילוני פתאום אומר, רגע, אתה כובש לו את הצבא. יהודה ושומרון כובשים לקיבוצניקים את הצבא. סליחה, אני אשבר בקטלוגים שאני לא סובל אותם, אבל רק כדי להסביר. והציבור החרדי פתאום מסתכל, רגע, יכולים להיות אנשי אמונה וצדיקים בצבא. ולא סותר. וזה הולך ביחד. עבודה, קשה. כל דבר שהוא מורכב, הוא מורכב. הוא דורש דיוק, ויש בדרך גם מחירים. ברור, אנחנו לא תמימים. אבל זאת האמת היותר שלמה. דניאל, אז איפה אנחנו מתקדמים? איפה בדיוק על הציר? לא יודע להגיד לך. מה תפקידך ותפקידי? לבנות את זרע בהמה, לבנות את זרע אדם, ולנסות לחבר ביניהם. את החיבור הנכון. זהו. כן, חנאל.
יש לנו פעמים, אפשר לומר, מחירים.
ש?
מחירים.
כן. אתה צודק. אוקיי, יתתו לי שאני צריך לצאת, אז רק אני עונה לך תשובה אחת. לכן אתה רק תשים לב במקור שלוש, תסתכל רגע, בסוף מקור שלוש, על כן החלטתי, שאי אפשר לנו לתקן את הדבר הגדול הזה, וכולי, סליחה, אני חוזר טיפה אחורה, שמונה עשר שעות מלמעלה, מלמטה, וכאשר לשנות את הציוון, את ציוון החיים בקרב היישוב הישן, מבלי להזיק לכמה דברים יסודיים. אתה רואה? יש דברים יסודיים שאם אנחנו לא נשמר את היישוב הישן, את החרדיות, אנחנו נהיה בבעיה חמורה. אז צריך לקחת משם את מה שצריך לקחת, ועל גבי זה לבנות את השלב הבא. טוב, אני חייב לעצור ברשותכם, תסלחו לי. אוקיי, שר כוח חבריה. מחר אנחנו מתקדמים סוף סוף. ממחר אנחנו מתחילים לחפור מה זרע האדם צריך לתת לזרע בהמה, מה זרע בהמה צריך לתת לזרע האדם. שיעורי בית, מקורות 3, 4, סליחה, 4, 5.